אז אני לוקחת אותך אחורה, לספטמבר 2023, 4 חודשים לפני יום הולדת 50 שלי. אנחנו באילת, כל המשפחה, בווילה עם בריכה. כל הילדים מגיעים, יש לי 3 בנות ובן. ענבר שלי אז בת 28, שר שלי בת 26, נויה שלי בת 24, ושחר בן 21. גם הנכדים מגיעים, 3 נכדים מתוקים, ואנחנו חוגגים יום הולדת לשחר. ואנחנו נמצאים, רק אנחנו כולנו בווילה, עושים מסיבה. שחר מבקש מאיתנו רק לקנות בשר ושהוא ימנגל לנו, ואנחנו שלמים. שלמים לגמרי, פעם ראשונה בחיים, שכל הילדים שלי בזוגיות, שאני אוהבת, שאני רואה שהם במקום טוב. אני 4 חודשים לפני יום הולדת 50, אני מסתכלת לשמיים, אני אומרת תודה לך אלוהים, תודה לך, אני הולכת לחגוג יום הולדת 50 כל כך טוב, אחרי כל כך הרבה שנים של קשיים, של מאמץ, של חוסר, של התמודדות, אני הולכת לחגוג את אחד מימי ההולדת הכי טובים בחיים שלי. יש לי עבודה שאני אוהבת, משפחה, כולם שלמים. יש לי אוכל על השולחן, אני אוהבת מה שאני עושה, אני בזוגיות עם בעלי שאני אוהבת. תודה.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. ליאת פרידמן היא מעצבת פנים, מומחית באיתור פתרונות אחסון ובעיצוב החלל באופן יצירתי. ליאת פרידמן היא גם בת זוג ואימא וסבתא, ולנצח אימו של שחר, לוחם ביחידה 101 בצנחנים, שנהרג בעזה כחודש לאחר פרוץ המלחמה. על איתור מקומות אחסון לכאב האובדן, על המובנים החדשים שקיבלה המילה חלל, ועל עיצוב פנים שהפך להיות מאור פנים, תשמעו מיד. היי ליאת.
היי.
את יודעת, הפודקאסט הזה מתחיל בשאלה, מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? לקחת אותנו לתמונה יפהפייה באילת, שמילה שככה מהדהדת לי משם זה שלם. היה איזה רגע שלם. לאיזו התמודדות הגעת לפני יום הולדת 50?
המלחמה פרצה כמה ימים אחרי היום הזה. שחר שהיה אז בחופשת שחרור, רץ להילחם. וחודש וחצי אחרי שפרצה המלחמה, דפקו לנו בדלת להודיע שהוא נהרג. חודש לפני היום הולדת 50 שלי.
בווילה הזו באילת הסתכלת לשמיים ואמרת תודה. מה את אומרת חודש וחצי אחרי זה?
שאלה מצוינת, כי אני בן אדם שחווה המון המון קשיים בחיים שלו, ולימדתי את עצמי להתמודד. אחת ההתמודדויות שבניתי לעצמי זה ראיית הטוב ותקווה. וכל דבר שאני חוששת ממנו אורה, אני מיד עוצמת את העיניים חזק ומנסה לדמיין תמונה טובה, חיובית ואופטימית, ולהאמין בה הכי חזק שאפשר, כדי לעמוד במחשבה מייצרת מציאות, וזה עזר לי בחיים שלי המון, וזה הוכיח את עצמו בכל כך הרבה מקומות. ושחר יוצא למלחמה, וכולם מסביב מפחדים, ואבא שלו לא ישן בלילה, ואני משתיקה את כולם ואת כל הרעשים, ואומרת לכולם, אנחנו חושבים חיובי, ואף אחד לא מכניס לי לדלת הבית שום מחשבה קשה או רעה, כזו או אחרת, זה לא ייכנס לכאן. ואני מנסה להעביר את המסר הזה לכולם, כדי להיות יחד מאוד מאוד חזק במקום הזה. ואז דופקים לנו בדלת, אני בהלם.
זה לא היה אמור להיות ככה.
זה לא אמור להיות ככה. הרי כאילו, אם אני אחשוב חזק חזק, ואני כאילו, זה לא יקרה. ואני אומרת גם לכולם, שחר יחזור בשלום, ואני רואה את כתבויות שלי אחר כך בוואטסאפ עם אנשים שאומרים לי, וואי, שחר בעזה, את לא מפחדת? ואני אומרת, לא, הוא יחזור בשלום. ואני, איך אני עושה את זה? אני מדמיינת את הילדים שלו. ואני אומרת, אם יש ילדים, אז יש שחר בחיים, והוא יהיה, ואני עשיתי את אותה עבודה עם כל כך הרבה חברות שלי במלחמות קודמות שישבו ופחדו בבית, ואמרתי להם, לא, את רואה את הילדים שלו חזק חזק בין הירוחך, הבן שלך יחזור, ובאמת כל הילדים שלהם חזרו. ואז דופקים לנו בדלת, ואני בהלם, ותת מה הדבר הראשון שאני עושה כשאומרים לי שהוא נהרג? אני מבקשת שני דברים. אחד זה תרומת איברים, והשני זה זרע. וכולם בהלם, איך היא מבקשת זרע, מאיפה זה בא, למה כאילו, רק אמרו לי שהוא נהרג. אני לא יודעת מה היה לי בראש, אבל זה היה לי בראש, אני ראיתי ילדים. ואז אני חיפשתי בתוך תוכי את הכעס על הקדוש ברוך הוא. אני באה מרקע דתי, האמונה שלי חזקה, ניסיתי לשנות את העולם לפי האלוהים שאני יצרתי לעצמי והקשר שלי איתו. ואני אומרת, איך אני לא כועסת עליו? אני צריכה לעשות עם עצמי ברור, הרי... בואי, הוא יחזב אותי ברמות על, הוא לקח לי את היקר מכל, איך אני לא כועסת עליו. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, סליחה, את ראית ילדים, אז אולי את עותרי ילדים. ואז פתאום נפל לי הסמון, למה ביקשתי זרע? ועוד דבר אחד שאני אומרת הרבה, והוא נשמע מאוד מאוד קשה, והוא נשמע בלתי אפשרי, והוא נשמע, את יודעת, כמו לקוח מאיזה עולם אחר, אבל הייתי מחנכת את שחר בגישה הזו, כשהוא היה בא לבקש משהו, והייתי אומרת לו לא, ולשחר היה מאוד קשה לקבל לו, כמו הרבה ילדים אחרים, הייתי אומרת לו, שחר, לכל בקשה שאתה מבקש, יש שתי תשובות, אחת כן ואחת לא. אם לא תדע לקבל את הלא, אני לא אתן לך את הכן. אז אני אומרת, רגע, חינכתי אותו ככה, והנה קיבלתי לא. מה אני עושה עם זה עכשיו? אז הקדוש ברוך הוא סוג של הורה כזה. והנה לא קיבלתי, אז מה? אז גמרנו את היחסים, אז אנחנו כבר לא מדברים ולא נדבר יותר בחיים?
הכרחת את עצמך לעמוד בזה.
בניתי לעצמי סיפור, שהסיפור הזה שבניתי לעצמי הוא גם ששחר הגיע לעולם ל-21 שנה. הרי כדי להתמודד עם הכאב והקושי, אתה צריך סיפור, ולהאמין בו באמת. ובאמת כל מה שקרה נורא נורא מתכנס לדבר הזה, ששחר הגיע לעולם ל-21 שנה.
לכל פרק עולה גם תמונה. אז כולם יראו שאת מדברת על נכדים, אבל את נראית כמו האחות הגדולה של בת ה-28, או כבר 30 אולי. אז משהו אפשר לך ולדורון לבנות את המשפחה הזאת, את התא הזה שנמצא בשמחה ביחד. מה עזר לך? מה גרם לך לאורך החיים להגיע ל... תמונה הזאת.
קודם כל זה דורון. זאת אומרת, לטנגו צריך שניים. ודורון הוא איש מדהים. אוהב אדם. אוהב ילדים מאוד. אבא למופת. ויש בו המון הומור. ואני חושבת שבית שבו מטבלים המון הומור, זה יוצר אווירה מאוד טובה. מעבר לזה גם יש בנו המון פתיחות. זאת אומרת, אנחנו היינו מדברים בבית על הכל, והילדים קיבלו את ההבנה שאפשר לשאול אותנו כל דבר. זה הגיע לרמה שהם היו מביאים חברים אלינו הביתה, כדי שהתייעצו איתנו על דברים אישיים, כי אצלנו בבית אפשר לדבר על הכל. והמון המון המון פעילויות משותפות שעשינו ביחד. אני הקדשתי את עצמי בשנים הראשונות לגידול הילדים, הלכתי ללמוד חינוך, מתוך רצון להיות אמא טובה יותר, ומתוך המקום שבו רציתי להיות עם הילדים בכל החופשים שלהם, ולקבל אותם הביתה כשהם מגיעים, ולא ילדי מפתח.
למה? למה עיצבת כך את האימהות שלך? בעקבות מה?
בעקבות מה שאני לא עברתי. בעקבות החוויה הלא טובה שגם אני וגם דורון חווה, החלטנו שאנחנו בונים בית שלילדים יהיה בו טוב. ותמיד תמיד דאגנו וטרחנו להגיד אינסוף פעמים, זה הבית שלכם תמיד יהיה, לא משנה מה תעשו. אם תעשו את הדבר הכי נורא והכי קשה, תבואו אלינו, כי אנחנו נגן עליכם.
אז ההתמסרות, הביטחון, הקבלה, זה היה כמו תיקון לבתים שלכם או לחוויה שלכם?
אני חושבת שכן, מאוד.
ואני חושבת כמה בטח העוגנים האלה, התשתית הזו שעליה בנוי הבית, היא רלוונטית גם אחרי שנאלצתם להיפרד משחר.
בהחלט, בהחלט. אני חושבת ששחר נתן לנו איזושהי מתנה, והדביק אותנו בצורה כזו, שלא ניתן יהיה להפריד אותנו עכשיו. זאת אומרת, מה שקורה הרבה פעמים, שהורים מגדלים את הילדים, כל ילד מתחתן, דבק בבן הזוג שלו, בונה את המשפחה שלו, והיא הופכת להיות המשפחה הגרעינית. ואז לפעמים איזושהי אי-נעימות או מריבה בין ילדים או בין בני הזוג או משהו כזה, גורמת לאיזשהו ריחוק במקרה הטוב ובמקרה הרע אפילו יותר גרוע מזה. ופה העניין שאנחנו הבנו את העובדה שכמה חשובה המשפחה וכמה אפשר להפסיד וכמה אפשר לאבד, מדביקה אותנו עוד יותר. אנחנו יושבים קבוע בשיחות ובפגישות משפחתיות עם יועצת פסיכולוגית, מדברים, מלבנים דברים, לומדים לעבוד עוד בתוך המשפחה, יותר לפתוח, יותר...
האחיות ואתם?
והחתנים. החתנים הם הילדים החדשים שלי, שזכיתי בהם בלי ללדת. אנחנו משפחה שמצרפת כמה שיותר עוד אנשים לתוך המשפחה, כמתנות שהעולם מזמן לנו.
ואז בעצם זה מין, זה איזשהו שיח פתוח בין 8 מבוגרים שלומדים איך לחיות יחד במצב החדש?
שלומדים איך לאבד. יותר מזה גם איך לפנות אחד לשני, כי יש הרבה דברים בתוך המשפחה דווקא בגלל שאתה אוהב ומכבד, שאתה לא פותח. ואז יש הרבה דברים מתחת לפני השטח.
כמו זהירויות כאלה.
זהירויות, לא להגיד לחתן הזה את זה, החתן לא יכול להגיד לי, הבת שלי לא נעים לה, דברים כאלה. וכולנו מסתובבים עם זה. לפתור את זה אי אפשר לפתור, אבל גם ללמוד להבין שיהיו דברים שאני בחיים לא אגיד, כי את המילה אי אפשר לקחת בחזרה, זה גם סוג של תהליך ודרך שצריך ללמוד ולהבין כחלק מההתבגרות שלנו בלהבין איך העולם הזה עובד.
והגיד המחשבה לעשות כזה דבר, מאיפה היא באה? שאנחנו צריכים פה איזושהי עזרה ללמוד איך לדבר גם את הלא מדובר.
אז העניין הוא שזה הגיע מתוך המקום שבו הרגשתי שלחתנים שלי שחוו אובדן מאוד מאוד קשה, היו חברים מאוד טובים של שחר, אין שום תמיכה. בעצם הבנות מקבלות, או יכולות לקבל טיפול פסיכולוגי, אנחנו מקבלים טיפול והחתנים לא. ואז גם יש את העניין של איך אנחנו ביחד בתוך הסיפור הזה. עכשיו החתנים תומכים בבנות שלי בצורה מדהימה, אז למה הם לא מקבלים? הרבה פעמים הם אמרו לי שהם היו רוצים יותר לדבר על שחר, אבל הם לא יכולים כי אין גושפנקה ציבורית בחברה לחתן כמו אחות או הורה. הרבה פעמים שאני נותנת להם את הבמה ואני אומרת, אני הולכת להרצות, בואו תדברו, אז אחד מהם אומר לי, ליאת, אני זה לא את. ואני מנסה להגיד לו, אתה אפילו לפעמים יותר ממני בחלק מהדברים. אז קודם כל לתת להם את המקום הזה גם להתאבל, לדבר, לאבד. ותוך כדי השיח הזה עלו דברים. אז בעצם קיבלנו איזושהי מתנה שלא היינו מקבלים אותה בדרך אחרת.
לשחר הייתה בת זוג בשם נוגה. איפה היא בתמונה?
נוגה זה עוד מתנה שלנו. נוגה נכנסה לבית שלנו לפני 7 שנים, יחד עם נויה שלי שהגיעה מהצבא עם בחורה מתוקה נורא. שחר שם עליה עין ואמר, כשאני אהיה גדול אני אתחיל איתך. נוגה מבוגרת ממנו בשנתיים. והוא באמת התחיל איתה והיא אמרה לו כן, וזאת שמחה ופרחה להיות זוגיות מרגשת, מדהימה, מכבדת, מאפשרת, קשובה. שני צעירים משני צידי המתרס בתקופה קשה של סוג של התקדשות בין ימין ושמאל, בין דתיים לחילוניים, הם בדיוק היו הגשר הזה. ולהראות לכולם שזה אפשרי. היא נכנסה למשפחה שלנו כבת שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. הוא נכנס למשפחה שלה כבן שהם מאוד מאוד אוהבים. ואנחנו המשפחות התחברנו. ושחר הלך מפה, אבל הוא השאיר לנו את נוגה. ובנוגה יש משחר כל כך הרבה. ניחוח שחר שנמצא איתנו.
אתם בקשר.
אנחנו בקשר, אנחנו אוהבים אותה מאוד, מאוד מאוד, עם מתנה. כל אחד ואחד מבני הבית אוהב אותה, כולל הנכדים שמחורים אליה, וחושבים שהיא הדודה הכי טובה בעולם.
ובעצם היא עדיין חברה של נויה גם.
נכון, שזה גם כן יתרון. והיא חברה של כל אחד ואחד מבני הבית באופן בלתי אמצעי. וכמו שאמרתי, אני אוהבת להעשיר את המשפחה שלנו בעוד פריטים, ונוגה היא בהחלט פריט יקר, ערך וחשוב מאוד מאוד במשפחה שלנו, ולנצח נואב ונוקיר לתודה על 3 שנים מופלאות שהייתה לצידו, ובאמת 3 שנים האחרונות של חייו זכה ליהנות מאהבה אמיתית ומזוגיות כל כך טובה.
איזה חסד. מי היה שחר?
וואו, שחר היה כל כך הרבה דברים. את יודעת, כשהוא נהרג, אני לא דיברתי בלוויה. כי לא יכולתי, כי חשבתי שלקחת את הילד הזה, שהוא היה כל כך המון דברים, ולכמת אותו לעמוד 2, 3, 4, 10, זה לא נתפס, ולא יכולתי לעשות את זה, לא יכולתי להקטין אותו. הוא היה ילד מתוק, חכם, יפה בצורה בלתי רגילה, מחבק, מנשק, אוהב, משמח, רואה את האחר, נוגע בכל דבר פיזית ורגשית, ופשוט ממלא כל מקום שהוא מגיע אליו בצורה שכשהוא נכנס לחלל, החלל מלא בו.
אני שומעת אותך ואני רואה את הברק בעיניים, וזה כאילו שהוא לרגע יושב איתנו כאן.
הוא יושב איתנו כאן, ברור לי. הוא הולך איתי לכל מקום. את יודעת, אם עד לפני שהוא נהרג, הייתי צריכה לקבוע איתו כדי לפגוש אותו, היום אני לוקחת אותו איתי לכל מקום.
כן, צריך להיות חלק ממך.
אני חושבת שכן. אני חושבת שאני די הכנסתי אותו בתוך תוכי, והפכתי להיות מין סוג של שופר שלו. גם בשיח, גם פתאום אני מגלה על עצמי דברים בזכותו, וגם על אנשים מסביב.
למשל.
הוא השאיר המון מלל כתוב. אחד מהדברים שהוא כתב זה שימו לב לאנשים הקטנים הנופלים לנו בזווית של העין. עכשיו שחר היה תמיד ילד שרואה את האחר, ובמיוחד את האחר שזקוק לעזרה. קיבלתי מאות מיילים מאנשים שאמרו, אני ילד דחוי בחברה, אף אחד לא מתייחס אליי, ובבני עקיבא היחיד שהיה ניגש אליי ויושב לידי, שם לי יד על הרגב לשאול אותי מה שלומי, זה שחר. וסיפורים על חיילים שאמרו לי, הייתי חייל קקה, כמעט נפלתי מלוחמה 4 פעמים, ושחר הרים אותי. ובחור אחד שכתב לי, אני בן אדם מאוד סגור, אני לא אוהב חברים, ובטח לא ילד קפצן כמו הבן שלך, אבל הוא הצליח לגוע לי בלב ברמה כזאת, שאני אהבתי אותו, זאת האהבה הכי גדולה בחיים שלי, אני לא יואב בחיים כמו שאהבתי אותו. וזה עשרות, עשרות מיילים והודעות כאלה. ואז, כשאני התחלתי לעבוד בשחר ולנסות להפיץ את האור שלו, והתחלנו לחפש את האוכלוסיות המוחלשות, ופתאום קלטתי, בונה, אנחנו כל הזמן עושים את זה. אז זאת אומרת, לא ידעתי אם היום מבקשים ממני לכתוב את האג'נדה של חיי, אני חושבת שהיה לוקח לי שנה לכתוב אותה, וגם הייתי בטוחה שאני לא מדייקת. ושחר, לפני שהוא נכנס לעזה, ישב לכתוב כמה משפטים שלימים הבנתי שזאת האג'נדה של חייו. ופתאום דרך האג'נדה שלו, אני מזהה אותנו מתנהלים ומתנהגים, וכנראה, את יודעת, אנשים באים ואומרים לי, הוא גדל בבית שלכם, בגלל זה הוא היה כזה. וההתחלה, את יודעת, זה מחמיא וזה נחמד וזה נעים לקבל את זה, אבל אתה לא מבין עד כמה זה נכון, עד שפתאום אתה רואה שאתה מתנהג כמו.
כן, זה נראה כמו התמסרות כזאת, תרתי משמע, כלומר שאתם הענקתם לו משהו, הוא ינק את זה בבית, ואז הוא החזיר לכם את זה דרך העיניים שלו, והניסוח שלו, וההתגבשות שקרתה אצלו. אז יש כאן איזה מין היזון הדדי יפה כזה. היה רגע בתוך השנים האלה של ההתמודדות עם האובדן של שחר, האובדן הגשמי. היה רגע שהרגשת שאת לא יודעת מה לעשות, איזה רגע כזה של ערפל בתוך המציאות החדשה?
אוי, זה קורה כל יום כמעט.
כן?
כן. לגמרי, אני יכולה לקום בבוקר, לוקח לזמן ככה עד שאני מתאפסת על עצמי, אני מלאת משימות מערב קודם לעוד חודש קדימה, ויש רגעים שבהם אני עוצרת, ואני אומרת, למה? בשביל מה? שלא בא לי לעשות כלום, שבא לי להשתבלל, להיכנס לתוך השמחה, להיעלם מכל העולם, להיות קטנה, 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 זה קורה, כמעט כל יום.
ההתעוררות בבוקר שאת רגע צריכה להתאפס, היא חדשה או שזה זוהה?
אני בן אדם שקשה לו לקום בבוקר, אני איש של לילה. אני אוהבת לעבוד עד השעות הקטנות של הלילה, אז אני מאוד חדה, ואני אוהבת להשאיר את רוב הדברים סגורים מאחוריי, כדי לקום לבוקר חדש עם משימות יותר מדויקות, שרוב שיעורי הבית שיכולתי לעשות אתמול עשיתי. אז קשה לי כן לקום בבוקר, אבל מבחינת להסדיר את הרגש, את הנשימה, את ההתנאה של היום החדש, אני חושבת שזה יותר חד היום, קצת יותר קשה.
וגם כשאת מתארת לי את הרצון לפעמים להגיד, בשביל מה? זה לא לא לדעת מה לעשות, זה לפעמים איזה, כמו היעלמות הכוחות, אבל את עדיין יודעת מה את אמורה לעשות, את רק, יש לך איזה, כנראה שבריר שנייה, שאת אומרת, אי אפשר רגע שנייה להתכסות בשמיכה וזהו, אבל את עדיין יודעת מה יש לך לעשות חודש קדימה. אז אני שואלת, האם יש פרק, ויכול להיות שאין. אבל אני שואלת, האם יש דבר כזה של, אני לא יודעת מה נכון לעשות עכשיו. זה משהו שהוא בכלל בשפה?
לגמרי. לגמרי, כי זה, משימות יש, ואני חושבת שהעובדה שהיום שלי מלא במשימות, הוא משהו שבעצם מחזיר לי את הכוחות, ונותן לי את הכוחות ואת האנרגיות לעשות, כי אני, אצלי, באופי שלי, ריק, הוא מקום לשבירה, חוסר מעש ומקום למחשבות. מה שמפיל אותי, הכי קשה לי, זה אנשים אחרים. זאת אומרת, אני יכולה לקום עם בלון מנופח ברעיונות, בשאיפות, ביצירתיות, ואז יכול לבוא מישהו להגיד לי איזה מילה, או לפגוע בי באיזשהו אופן, ואז אני כאילו, אני אומרת, למה? אני כל כך הרבה טוב מפיצה, אני כל כך הרבה עובדת בשביל אחרים, אני כל כך הרבה מהזמן שלי מקדישה לעזרה לזולת, לאו דווקא קשור לשחר, בשחר פי כמה וכמה, ועוד ה-DNA שלי זה עזרה לזולת. אם יש אנשים שאת יודעת, פעם בכמה זמן מישהו מבקש מהם טובה, אני קמה כל בוקר עם בערך בין 5-10 בקשות טובה, כאלה ואחרות מהאנשים, ואני עושה אותם בשמחה, אם זה בקשת שידוך, אם זה בקשת המלצה למשהו, אם זה להקפיץ משהו, אם זה לבוא לבקר, אם זה כל מיני, אם זה ייעוץ, אני נותנת המון ייעוץ, מרגישה שאני מחזקת כל כך הרבה אנשים, לא משנה באיזה מישור, בלי כל קשר לשחר בכלל, ואז פתאום בא איזה מישהו, ואומר לי איזה משהו, עושה איזה משהו, אני מרגישה חוסר פריות, זה פשוט גומר אותי, מוריד אותי למטה, ואני נושמת קצת, ואני אורזת את כל הכוחות שיש לי, מתחילה בעשייה, ואת יודעת, אתה כבר בעשייה, ופתאום אתה נתקל בעוד פרצוף חיכן, ובעוד איזושהי הצלחה קטנה, וזה שוב פעם בונה אותך, עד לפעם הבאה.
העשייה, היצירה, העושר, בעיסוקים שלך, זה כמו איזה מים מחיים כאלה, זה מה שאני שומעת ממך.
נכון.
נכון? כמו איזה מעיה נובע.
אני תמיד אומרת שאני, יש דברים שאני אומרת, טוב, אני אעשה את זה כשאני אזכנה, אבל אני בחיים לא אזכנה. אני בחיים, אני יודעת שאני לא אצא לפנסיה, לא משנה מה, אני מהבוקר עד הלילה, בעשייה, כאילו, אין רגע דל במשך היום, עד לרמה שאני מגיעה למצב הזה שבו אני זוחלת למיטה. ממש ככה.
אני קצת מזדהה עם זה. אני כבר אמרתי פה בפודקאסט לדעתי יותר מפעם אחת, שהדת שלי היא דת העשייה. כלומר, כשמשהו מתורגם למעשה, לעשייה, טוב לי. ואני לומדת שיש עצימויות שונות של עשייה, שחשוב שתהיה גם עשייה למען עצמי, ולא רק למען אחרים, גם כזו שלא קשורה לעבודה המרכזית, וגם שכן, לא משנה, בסדר, אני מבינה שזה צריך להיות איזה פסיפס כזה של עשייה, אבל אין ספק שהמרחב המגיב, העושה, היוזם, האקטיבי, הוא עבורי מרחב מרפא. אני שומעת משהו דומה במה שאת אומרת.
נכון.
גם לא סיפרת פה שאת רוכבת על אופניים.
אני לא מוותרת על אני עצמי. אני רוכבת על אופניים, אני נפגשת עם חברות, נוצרו המון המון קשרים חדשים, המון אנשים חדשים נכנסו לחיים שלי.
מי נכנס? מה מאפיין את מי שנכנס?
אנשים מדהימים, טובים, מלאים בטוב, בהקשבה, ברצון להיות אנשים טובים.
איך זה קרה שנכנסו הדמויות האלה?
מהשבעה כבר התחילו להיכנס המון אנשים הביתה, אנשים שהם חלק אנשים חדשים לגמרי בחיים שלנו, שביקשו להמשיך ולהיות בקשר, והמון אנשים מהעבר, שמכורך המציאות היחסים התנתקו, ביקשו לחזור להיות בקשר. חידשנו המון קשרים עם בני דודים, שזה מדהים. האמת היא, בן דוד של דורון בעלי, אני היום חברה מאוד מאוד טובה של אשתו. ממש, אני אוהבת אותה אהבה עזה, זה כאילו אני בעוד בן אדם, ממש ברמה שהתאהבנו אחת בשנייה, תוך שנייה, והקשר שלי עם בן דוד שלי אחר התחזק, וגם עם אשתו, ועוד בן דוד נכנס לתמונה, ונוצרו גם קבוצות שאני עצרתי, בין בני דודים מכל ה... אז אנחנו נפגשים ככה על בסיס קבוע, ואנחנו עושים אצלנו לפעמים גם בימי שישי, קבלת שבת בגינה, ומגיעים המון אנשים, ונוצרים גם מכירויות ביניהם, ואנשים נורא אוהבים את זה, כי זה מקבץ של אנשים סופר טובים, עם לב רחב, עם הבנת הטוב, וזה עושה לנו המון טוב מסביב.
שבעצם הקשרים האלה קצת התעממו עם השנים, ועכשיו או לפני שנתיים זה ככה חזר ופתאום קיבל תוקף מחודש?
גם כן, וזה פשוט נותן לנו המון. אנחנו מרגישים שאנחנו מוקפים באנשים שבאמת אוהבים אותנו.
משהו השתנה בליאת של לפני השבעה באוקטובר ואחרי?
כמחנכת בשנה הראשונה בעבודתי, התמודדתי עם תלמיד שאבא שלו גסס ונפטר. הייתי צריכה להתמודד עם התלמידים, אז למדתי את נושא המוות כדי להעביר את זה לילדים בכיתה שלי. ואז הבנתי שאני צריכה להעביר את זה גם לילדים שלי, כי זה, יש בזה מסר שהוא מרקח אחר כך ובונה את היכולות שלהם להתמודדות בעתיד עם פרידה. ודיברנו על זה שאנשים זקנים, מתים, והילדים, אני זוכרת, הבנות שלי היו קטנות, 10-12, התחילו לבכות, אמרתי, אל תדאגו, רק שאני אהיה ממש זקנה, וכבר יהיו לכם ילדים ונכדים אפילו, רק אז זה יקרה. ויש איזו תמימות בנו, זה לא כל כך תמימות בגלל שאנחנו טיפשים, זאת תמימות בגלל שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. ובאמת סביבי הכל היה מרופד בצורה הזו, לא נתקלתי, במוות אצל אנשים קרובים, במוות של אנשים צעירים אצל אנשים שקרובים אליי. אז חייתי ככה כל החיים שלי, ותמיד פחדתי כשגידלתי את הילדים, רק לשמור עליהם פיזית, וככה לשמור על הנפש שלהם, ועל תומתם, יש לי 3 בנות, תמיד הייתי נותנת את העזרות הכי הכי קונקרטיות לגבי איך ללכת בערב, ותבוא עם חברה עד אלינו, ושתשנו אצלנו ביחד, שאף אחד לא ילך מטר לבד. כשהם הגיעו לגיל 18 כולם, ועברו את גיל 18, אמרתי, יש, הצלחתי במשימה, שמרתי עליהם, לא עלה בדעתי, אפילו לא לשבריר שנייה, שאני אי פעם אצטרך להתמודד עם דבר כזה שקוראים לו מוות, שהוא כל כך סופי. ואז פתאום כל העולם מתערער. פתאום אתה מבין, רגע, שנייה. זה שאני רואה היום את היקרים לי והאהובים לי חיים, זה לא אומר שהם יהיו פה מחר. ואז אתה מתחיל לשאול שאלות. למה אני פה? מה אני עושה פה? איך אני מנהלת את היום-יום שלי?
איך את מנהלת את היום-יום שלך?
אז בעיקר, קודם כל עניין של משמעות. תמיד הייתה משמעות, תמיד הייתה יזמות בחיים שלי, תמיד הסתכלתי קדימה למרחקים נורא נורא נורא
אבל ארוכים. אבל הנה, את אומרת תמיד זה היה.
רגע. מצוין, זאת שאלה מצוינת. תמיד ראיתי את האופק מאוד מאוד רחוק, ובניתי יזמויות שלוקחות שנים. היום אין את זה. זאת אומרת, אם פעם, לפני המקרה, הייתי חולמת בגדול ובענק, ויכולה לבנות טילי טילים, היום אני יוזמת את היום. זאת אומרת, אין לי כבר את הדרייב הזה של מה יהיה בעוד כמה שנים. אני לא רואה את זה כחולשה, אגב. אין לי את הדרייב הזה, אוקיי, אז בעוד... לא, אבל את היום. אני חיה את היום, ואני מנסה שהיום שלי יהיה משהו היום. זה, 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 שוב, זה לא ממקום של ייאוש, זה חשוב להדגיש את הדבר הזה. זה לא ממקום של פחד, כי אני לא יודעת אם יהיה פה מחר. אלא זה, זה מה שקרה לי. פשוט ככה, מה שאני עושה זה כאן ועכשיו. ומעבר לזה, אני כל הזמן מחדדת לעצמי מה באמת חשוב בחיים. ואז אני מסתכלת על מי שסביבי, ואת מי שאני אוהבת ואוהבים אותי, ונשמחים עליי, ומסתכלים עליי, ומשתדלת להשקיע בהם. עוד יותר. כדי לא להגיע למצב, שאם הם לא יהיו פה מחר, אני אגיד למה לא עשיתי את זה. אני מרגישה שכשאני מתעייפת, לכולם סביבי קשה. כי אם אני מתעייפת, אז איפה הכוחות של כולם?
אבל נגיד, הטיפול שתומך בכם, לא מקדם את הלגיטימציה שלך להגיד, אני קצת התעייפתי פה?
קודם כל, לגיטימציה יש לי.
אבל?
גם מהילדים, אם אני אבוא לאחד הילדים ואני אגיד, עייפתי, אני כתבתי בקבוצה המשפחתית שבוע שעבר, הבת שלי, הבת אחת בחופש עם הילדים וזה, ואז כתבתי משהו, הם שלחו תמונה מתוקה שלהם עם הילדים, אמרתי, וואי, איזה מתיקות, איזה כיף, תודה ששיתפתם אחרי יום לא פשוט בכלל. מיד בפרטי, כל אחד מהבנות, מה קרה, מה קרה, איזה יום לא פשוט. אמרתי, לא, עזבו, גם מה שקורה עכשיו במדינה, היה את היום, היום ראשון שכל ההפגנות והמחאה, וגם היה איזשהו לקוח שמישהו התערב לי במשהו וזה וזה, אז אמרתי, אין לי כוח להתמודדות הזאת וזה, אבל ראיתי את הרגישות שלהם ואת את החשש הזה, מצד שני גם הרצון שלהם מאוד להיות לצידי ולידי וגם לתת תמיכה באיזה מקום, אבל אני יודעת שכשאני נשברת, אני רואה את הכאב אצלהם. זה כמו שאני תמיד אומרת, כשכואב לילדים שלנו, לנו כואב יותר. אז אני מאמינה שכואב לאימא, אז לילדים שלי כואב. אז אני לא רוצה קודם כל בכל מה שהם צריכים לחוות ולראות ולהיות, צריכים גם לחוות את הכאב שלי, אז אני לא מראה
אני
אותו.
אני כל כך מבינה את זה ליאת, אבל אני באמת חושבת איתך, האם זה שאת פה ושם אומרת זה יום קשה, או קצת נסדקת, או קצת מתעייפת, האם זה לא נותן לגיטימציה לכולם? לגיטימציה שפוראים אותה, שבאמת...
לכולם יש לגיטימציה, בסדר.
אבל לך לא, לך פחות.
אני לא נותן, זאת אני הבעיה. אם אני אגיד הם יהיו שם לצידי, אם אני אקרא להם, הם ירוצו אליי. אבל יש להם התמודדות, כאילו, הם פחות מוקפים ממני, הם פחות מוכרים ממני, הם מפלסים את הדרך החדשה שלהם בחיים, הם צעירים, זה עבודה, זה משפחה, זה פרנסה, זה מה ללמוד, איך ללמוד, חברים, זה תקופה, גיל 20 עד 30 היא התקופה הכי קשה בחיים, לדעתי.
אני רק שמה פה את סימן השאלה הזה. את בת 50 ומשהו, ונאלצת להיפרד מהבן שלך בעודו בן 21. האם צריך הצדקות נוספות? האם אין בכך די כדי להגיד מדי פעם, אני עייפה, היה לי נורא קשה, יש לי רגע עצוב.
אני אומרת את זה, אבל הרבה פעמים אני מעדיפה לא להגיד, אבל יש מקומות שאני כן, תדעת, יש גם גבול. לכמה אתה יכול, כמה אפשר להכיל, וראינו את זה מהסביבה החיצונית שתיארתי לך מקודם, וגם בטח בתוך הבית. עכשיו, אני בן אדם שמעריך כוח. אני בן אדם שמעריך חוזקה. אני בן אדם שקשה לו עם חולשות. אז בטח ובטח אני לא יראה את החולשות ברמה הזו. אז כן.
אנחנו נצטרך להיפגש לעוד סדנת כתיבה, אין מה לעשות.
אולי לא כתיבה, אולי עשייה.
אני עוד זוכרת את הטקסטים גם שלך וגם של דורון, שמאוד נגעו לליבי. ובכלל, אני רוצה להגיד לך, אמרתי לך שאני תמיד אומרת שעשייה זה באמת איזשהו ערוץ קיומי עבורי, אבל אני חייבת לומר שמבחינתי מילה זו גם עשייה. תראי כמה המילים של שחר, הן דלק לעשייה וכמה משמעות יש להן. מבחינתי המילה הכתובה היא מעשה בעולם.
חד משמעית. תקשיבי, בלי המילה הכתובה היה לי כלום ושום דבר. את יודעת, חיילים שיצאו אז באותה תקופה, אני לא יודעת איך זה היום, אני מניחה שזה שוב פעם אותו דבר, אמרו להם לא לכתוב צוואות. ואז לא הבנתי למה אמרו להם לא לכתוב צוואות. כששאלתי, הסבירו לי שלא רצו שהם ייכנסו לתוך הסיטואציה הזאת שבה הם מבינים שהם הולכים למות. סליחה, א', מחתימים אותם על כרטיס אדי, ב', הם באמת יכולים למות, ג', כשאתה מקים עסק, אתה כותב ורוצה לעשות הסכם מייסדים עם השותפים שלך, אתה כותב מה יהיה כשיהיה טוב ומה יהיה אם לא, וגם כשאנחנו מתחתנים, הכתובה, אם ניפרד אני אתן לך כך וכך, אז למה כשחייל הולך ומסכן את חייו, הוא לא יכתוב צוואה? רק 50 חיילים כתבו צוואות. המפקד של שחר לא כתב צוואה. למה? את מבינה? אני נשארתי עם אושר של מילים שאני יכולה לקחת איתי, שאני יכולה להשתמש בהם, שאני יכולה להתנחם בהם, שאני יכולה ללמוד מהם. אני יכולה לקבל לגיטימציה. הוא כתב לי, תחיו, 4 סימני קריאה. אל תשרדו, תחיו את החיים בעוצמה. הוא כתב בצוואה שלו לכל עם ישראל, תהיו פתוחים לביקורת ותנסו תמיד להשתפר. זה משפט בשבילי. אמא, שחינכה את הילדים שלה בצורה קפדנית ומדויקת ומדוקדקת, שיהיו הכי טובים בעולם, תוך כדי זה שמסבירה לילד שלה, אני כועסת עליך, לא כי אני שונאת אותך, אלא ההפך, כי אני רוצה לתת לך כלים להתמודד עם העולם הזה, כי הוא רע ואכזר וקשה. וגם אם אתה היום לא מבין אותי, כשתגדל אתה תבין, כותב לי, לא הספקתי הרי להיפרד ממנותת, בן אדם מבוגר שהולך מן העולם, מספיקים לשבת לידו, לבקש סליחה, לעשות קלוז'ר לי, לא הייתה את ההזדמנות, ואז אני מוצאת את הכתב יד הזה שכתוב בו, לא רק שתהיו פתוחים לביקורת, אלא תנסו תמיד להשתפר, הוא אפילו ממליץ את הדבר הזה לאחרים, ואז אני מקבלת מין שקט נפשי, בונה, הוא לא כועס עליי על כל הפעמים שאסרתי עליו, ולא נתתי לו ללכת, והצבתי גבולות, וכולם הלכו לבריכה והוא לא, אלא הוא אפילו נותן את זה כתובנה וכהמלצה לכל עם ישראל.
נמשיך לדבר איתך.
ממש.
יש איזה מימד של פחד שנכנס לחיים?
הפוך. הפוך, אני חושבת שברגע שעברנו את הנורא מכל, אז פתאום אין את הפחד הזה מפני המוות.
זה כבר קרה.
זה קרה, זה חלק מהחיים שלנו. אנחנו כולנו מדברים על זה ואומרים, אנחנו לא מפחדים למות. רק לא רוצים לסבול ולא רוצים לבייש את עצמנו, כן? לא להגיע, אני תמיד אומרת, איזה כיף לשחר. אנחנו מטבלים המון בבדיחות שחורות. איזה כיף לשחר, הוא לא יגיע לחיתולים, לא יהיה לו אלצהיימר, הוא לא ימות מסרטן. אז אני אומרת, הדברים האלה שמביאים אותך למצב של, שאתה לא שולט בעצמך ואתה נתון לחסדי אחרים, זה מצב שהוא קצת יותר מפחיד. אבל למות מבחינתנו זה לא, וזה שיח, וזה מקובל, וזה מדובר, וזה על השולחן, וזה איבד את הפחד שלו.
מה יכול לגרום לך לאיזה שבירה כזאת? לצאת רגע מהנתיב שאת בונה בעמל רב?
זה קצת מביך להגיד, כי את יודעת, את רואה אותי ואת שומעת אותי, ואני בן אדם מאוד מאוד חזק. זה נשמע, וגם אלה שאוהבים אותי ומכירים אותי, קשה להם עוד לשמוע שאני אומרת את זה, חוסר הערכה. כשאני מרגישה שאנשים שאני משקיעה בהם, שאני מאמינה בהם, שאני סומכת על שיקול הדעת שלהם, לא מעריכים אותי, זה שובר אותי. והרי אני לא עושה את זה בשביל שיגידו תודה, ויש לי ביטחון עצמי, אז איך אני נהיית פה פתאום כל כך קטנה? רגע, לא מעריכים אותך, אז הנה רגע, אני כבר לא יכולה לפעול. אז כן, זה מפיל אותי לקרשים הדבר הזה. הדבר המדהים ששונה בי זה שהפכתי להיות מאוד חדה.
את לא מפספסת.
לא מפספסת.
תני לי דוגמה לסיטואציה.
שיח, הכי פשוט, אוקיי? לפני שזה קרה, ידעתי לדבר. אני בן אדם ורבלי, אני יודעת לדבר, אני יודעת להביע את עצמי. בשנייה ששחר נהרג, הפכתי להיות הרבה יותר חדה. אני יודעת יותר לדייק את מה שאני רוצה להגיד ולהסביר.
אולי גם עם פחות מחסומים?
יכול להיות. אני מרשה לעצמי הרבה פעמים טיפה יותר.
אז תני לי דוגמה לסיטואציה, שהיום את אומרת אותה ככה, ובעבר יכול להיות שזה לא היה. עד כדי כך חד, מדויק.
אני מציבה גבולות גזרה אישיים. לדוגמה, בעבר, כל בן אדם שרצה לפגוש אותי, או לדבר איתי, או להגיע אליי, או לצאת, הייתי אומרת כן. היום אני יכולה להגיד, תקשיבי, אני נורא נורא עסוקה, בואי נקבע, שוב, אני לא אגיד לא נקבע לעולם, בואי נקבע לאוקטובר. עכשיו, מי שמכיר אותי ואוהב אותי, יבין שזה בסדר לחכות חודשיים, כי אוקטובר יגיע. מי שלא מבין אותי ולא מעריך ולא מקבל, נעלב. כי מה, עוד חודשיים מה אני... אז שלא יהיה שם, זה בסדר. אני סולחת לעצמי במקום הזה שבעבר לא סלחתי לעצמי. כל המשפחה ביחד ניסינו לחשוב על מה, על איך להנציח את שחר. וכל אחד הביא דוגמה ורעיון אחר להנצחה. שחלק מהרעיונות הגיעו אלינו, זאת אומרת אנשים פשוט צבעו על דלתנו וניסו להוציא מאיתנו כסף כדי להנציח. לדוגמה, הייתה פנייה של איזושהי עמותה שיש לה חדר מוזיקה לאנשים מבוגרים, ואמרו, אתם רוצים להנציח את שחר, אז אנחנו נעשה לו שלט לשנה, כל שנה זה 36 אלף שקל. אז כל אחד היה חשוף להמון מוקדים וגורמים כאלה.
זה תעשיית הנצחה.
זה תעשייה קשה מאוד, שגם כמעט נפלנו בה עם איזושהי עמותה חרדית, שאנחנו תפסנו את זה בזמן, והצלחנו להוציא את הכספים משם, ולהגיד להם, אל תתקרבו אלינו.
יואו, זה מבאס לשמוע שזה קיים.
אז עברנו תהליך וחוויה לא פשוטה בהתחלה, וכל אחד מבני הבית, ישבנו בשיח הזה שסיפרתי לך, שאנחנו יושבים בחתנים וזה, וכל אחד בא ואמר, וכל אחד רצה שיקבלו את מה שהוא מביא לשולחן, או לפחות מתוך הרעיונות שהוא מביא, שיקבלו רעיון אחד. אחד הרעיונות שאני עשיתי, זה אני ייצרתי צמידים. נפל לי הסימון כשהייתי בחול, וענדתי את הצמיד של החטופים, והוא חנק לי את היד, כי הוא נסגר יותר ויותר, היו כאלה צמידים ש... והוא נסגר יותר ויותר, והיד שלי כבר לא יכלה לנשום, ואז לקחתי מספריים ובאתי לגזור את זה, ואמרתי, צמיד! ואז אמרתי, רגע, שחר השאיר לנו צוואה, היו אנשים טובים, תחייכו, תגרמו לכל אדם בכם מפגוש לחייך גם וכו וכו וכו, והוא מסיים במילים עולם טוב יותר. ואז אמרתי, רגע, הוא מתחיל במילים, היו אנשים טובים. הוא מסיים במילים עולם טוב יותר. כי אנשים טובים שווה עולם טוב יותר. ואם אנחנו נהדהד את זה, זה המילים הראשונות של הצוואה, המילים האחרונות של הצוואה, אנשים יענדו את הצמידים האלה, גם אני עונדת אותו, את רואה? וזה יזכיר להם להיות טובים, ואנשים אחרים יראו את זה וישאלו מה זה הצמיד, והם יסבירו ו... זה להפיץ את האור של שחר. עכשיו, יש לי גם בעיה, אני לא יודעת לבקש כסף מאנשים, אני גם לא רוצה לבקש כסף מאנשים. אז על ידי מי שרוצה לתרום, מקבל צמיד. ואז יש לנו גם הפצה של הגאדג'ט, וגם בעצם הכנסה של תרומות, שימשיכו את הפעילות שלנו. והתחלתי לעבוד בזה, ועבדתי ממש, קראתי את עצמי, והגעתי לסין, לספקים, וייצרתי, ועשיתי, ובחרתי, וצבע, ומה יהיה כתוב, ואיך זה ייראה, ואיך לשנע את זה לארץ, ועפתי בזה נורא 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 קשה, ואז היא הגיעה. והגיעו מלא ארגזים, ואז אחד המשתתפים מתוך המשפחה אמר לי, אני לא מבין בשביל מה צריך את הצמידים האלה. ואני אמרתי, רגע, אבל כל התהליך הזה שאני עובדת על זה כבר חצי שנה, היה לך, לך, הזדמנות ל... לא, אבל לא ידעתי שככה זה ייראה, ואני עשיתי מן משהו נורא מצחיק, ואמרתי, פש, בום, פטיש בראש קיבלתי עכשיו. אני עובדת על זה כל כך הרבה עכשיו, זה קטן, בואי, זה, בן אדם נורמלי לא אמור להעלב מזה, בסדר, לא בא לך על הצמידים, הכל טוב, אבל אני יוצקת את הנשמה שלי, בתוך כל מה שאני עושה. ולכן, כשאני מקבלת איזשהו ריג'קט, אני מרגישה שמישהו לקח לי חתיכה מהנשמה שלי. אני לא יודעת לעשות שום דבר בלי להכניס לתוכות הנשמה שלי.
קצת דיברנו לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז דיברנו קצת על נסיבות ההיכרות שלנו. שבעצם אני הגעתי כמנחה של סדנת כתיבה לקבוצת הורים שאת לוקחת בחלק, וכך זכיתי להכיר אותך ועוד דמויות ששרית פלורסהיים.
מדהימה.
נכון, ושאותה הכרתי דרך קבוצה של כתיבה אקדמית, אז זה נורא נחמד שיש איזו תנועה כזאת במרחב, ושזה מפגיש אותי עם אנשים טובים בדרך. ודיברנו קצת על דפוסים ודרכי שיח, ואני ככה שומעת ממך, את אומרת, אני אישה חזקה. וזה מאוד ברור, וגם מאוד 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 רגישה. וזה קיים ביחד. ואז כשמישהו בא ועושה את הדקירה קטנה, זו חוויה מאוד, את חשה את זה דרך האפידרמיס, כן? זה,
לגמרי.
זה חודר אותך. וכך כנראה כל הדברים שאת שומעת, גם הדברים הטובים שמרגשים אותך, פתאום יש לך רשת אנושית כזו עוטפת וחמה, לשבת ולחסד. אז כשזה אלה אמירות מסקלות או מקטינות או ביקורתיות, אז את חובה אותן גם בפול גז, משני העברים של השיח, של התגובות.
נכון, אני סוג של רכבת הרים. אהבה אצלי זה אהבה עוצמתית וחזקה ונתינה מטורפת, והפגיעה היא באותה עוצמה. ויש לי בעיה, כי את יודעת, החזות שלי מאוד מתאה. אנשים רואים אותי אישה חזקה, אז אפשר להגיד לה מה שרוצים, היא חזקה. ולפעמים אפילו מגינים על אחרים מפניי. זאת אומרת, אם אני אהיה בשיח עם מישהו, ואני אגיד משהו, ואותו בן אדם יגיד משהו, והוא בן אדם שלא נראה חזק כמוני, או לא נראה חיצונית כמוני, גורם שלישי עלול להתערב לטובתו, ואני חווה את זה כל הזמן. כאילו, אני לא, ואני לא אתן לרגע שלי לצאת החוצה ליד אנשים.
כי אחרת תיפגעי.
נכון, את יודעת מה? זה סוג של שילד כזה, לגמרי. חולשה, איתי, עם עצמי, לבד בחדרי חדרים.
את ספגת איזושהי ביקורת על אופן ההתמודדות שלך עם השכול, עם האבל, ציפו ממך למשהו אחר?
לא נאמר לי שום דבר כזה. לשמחתי, חסר למי שיגיד לי משהו כזה.
זה...
אבל כן חוויתי משהו דווקא מעניין לאחרונה. את יודעת, אני כאילו כל הזמן מדברת טוב והפצת טוב ולחבר אנשים ולתת, ואני חושבת שאנשים מאוד מאוד נוח להם עם זה, כי זה מאוד כיף להם לדעת שאני לא נופלת עליהם נטל.
אפשר להירגע.
נכון, בדיוק, אפשר להמשיך הלאה, הנה היא התגברה על זה, הכל בסדר, אני כחברה לא צריך לעשות עכשיו משהו כדי להרים אותה, מותר לי גם להיות עצובה, ואז מישהו אולי ייתן לי איזה חיבוק, וככה ינסה לתת איזושהי מילות נחמה, שלא יודעת מאיפה הוא שאהב אותם בלי ניסיון אישי. אבל אחד הדברים ראיתי שהחברה לא מוכנה לקבל, זה אם יש לי איזה כעס על משהו. זאת אומרת, אם יש לי מרמור, כל שיהיה, על איזשהו משהו חברתי, על או איזושהי עוגמת נפש שנגרמת לאיזשהו פלח באוכלוסייה, או חס וחלילה עוד יותר אליי, אם אני מרגישה שמישהו לא יתנהג אליי כראוי, ואני מעיזה להגיד לצד השני, תקשיב, הוא עשה לי ככה וככה, נתקלתי בזה לאחרונה אפילו פעמיים. אתמול בא אליי מישהו כשאמרתי לו, תקשיב, אני נפגעתי מזה וזה וזה, כי הוא עשה לי ככה וככה, ואת יודעת מה הוא אמר לי? די, עזבי אותך בלי כעס, נו, כאילו יאללה, תשחררי, סליחה, מותר גם לי, אני לא מלאך, אני בן אדם נורמלי, וכבן אדם נורמלי אנחנו מונעים מרגשות, ואם בן אדם פוגע בי, מותר לי להעלב. ואנשים לא רוצים לקבל את הדבר הזה, הם רוצים שאת תהיה כלי לשלמות, שאת תהיה האמא השקולה, המושלמת, המתוקה, המחבקת, הנותנת, מקסימום מוספת כסף לדברים אחרים שקשורים להנצחה של הבן שלך, אבל חס וחלילה, אל תהיה לנו זאת, שמנסה, שמביאה לשולחן איזה משהו שהוא פחות ממה ממותק.
זו כבר חריגה מהציפיות מהתפקיד. אני שמעתי ממך ביקורת, קובלנה, על זה שהמקום של ההורים השכולים הוא לא כזה רצוי בתקשורת, שלא מספיק נותנים במה, יעדיפו נגיד לרעיין אנשים אחרים שפגשו את השכול.
אני חווה את זה, שהרבה מאוד שיח וכמובן וצריך שיהיה, וזה חשוב מאוד סביב החטופים, מעט מאוד שיח על הפצועים ועל המשפחות השכולות. פעם משפחה שכולה היה משהו, איך אמרו, לא מזמן שמעתי מישהו אמר, אסור לפגוע בהם. מין משהו, אתה נתת את היקר לך מכל, למטרה הזו שהעם יוכל להמשיך, להתנהל, להתקיים, ליהנות, ללכת למסעדות, לנסוע לחול, ונכבד אותם. המינימום שנכבד אותם, זה לא נפגע בהם. ואם הם יגידו משהו שהוא לא לעניין, גם לא נתווכח איתם, כי הם מגיעים מתוך מקום של כאב. והיום זה לא שם. לגמרי, לגמרי לא שם, וזה קשה. היו לי כמה סיטואציות ששוב, כחלק ממי שאני ניסיתי להילחם בהם, אבל לדוגמה, הייתי בתיאטרון ירושלים באיזושהי הצגה. הסתיימה הצגה, בתחילת ההצגה, סליחה, הייתה איזושהי הקלטה, דיברו על החטופים ועל חזרתם של החיילים בשלום הביתה, לא נאמרה מילה אחת על חיבוק המשפחות השכולות. וגם בסוף ההצגה, השחקנית הראשית, חזרה על אותה מנטרה בדיוק. ולי זה כאב, זה היה פחות משנה אחרי ששחר נהרג, התקשרתי לתיאטרון. אמרתי, תקשיבו, אתם מקסימים שאתם מזכירים את החטופים, וההצגה הייתה נהדרת והכל. תנו גם חיבוק למשפחות השכולות. מנהלת התיאטרון המדהימה, שינתה את הטקסט. היום אנחנו חברות טובות. זה קרה לי גם עם עוד דמות ציבורית מאוד רצינית, שגם היא הייתה באיזשהו הרצאה, דיברה בסוף ההרצאה, נעמדה מול כולם, וחיבקה את האימהות ששולחות, חיבקה את הנשים ששולחות, זה היה משהו שקשור ליום האישה. את הנשים ששולחות את הבעלים למילואים, החטופים היא דיברה עליהם, ולא דיברה על האימהות השכולות. התקשרתי אליה והתחילה להתנצל, אמרתי, אל תתנצלי, אני אוהבת אותך, ואני אמשיך לאהוב אותך. בבקשה, תשלחי לנו חיבוק, אל תשכחו אותנו. אז זה מקום שאני ככה מרגישה שהוא פחות סקסי היום, שיש דברים אחרים שיותר לוקחים את הבמה. ושוב, אני איבדתי את הבן שלי, כי הוא הלך להילחם, הוא הלך להגן על העם, הוא לא נהרג, לא בתאונה, לא ממחלה. הכאב הוא כאב עוצמתי אצל כל אחד ואחד שמאבד את הבן שלו, אבל אני שלחתי אותו למען עם ישראל. אז המינימום שהייתי רוצה זה איזושהי, את יודעת ככה, שיזכרו, רק שיזכרו את זה. יש קושי מסוים באיך לפנות למשפחה שכולה. חבר לפני כמה ימים אמר לי, תקשיבי, מגיע אליי מישהו שהוא לקוח שלי ומשפחה שכולה, ואני לא יודע מה להגיד לו, מה להגיד לו. הוא אומר לי, איתך אני יכול לדבר על הכל, ואליי, שוב פעם, אפרופו אני, שאפשר להגיד לי הכל, ואני יכול להגיד לך הכל, אבל הוא לא כל כך מדבר על זה, והם נורא קבועים ונורא קשה. מה אני אמור לעשות? אמרתי לו, כשהוא ייכנס לחדר, תחבק אותו ותגיד לו תודה שהגעת. כיף לראות אותך. טוב שאתה פה. כי יש הרבה משפחות שלא מסוגלות להתמודד עם השאלה, מה שלומך? אפילו אני, מה אני אמורה להגיד? מה זה מה שלומי? אתמול הייתי בחתונה. מישהו שאל אותי מה שלומי, ואמרתי, מעולה, 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 מדהים, מדהים. ואותה אחת חיבקה אותי ואמרה לי, נכון, מדהים. ואמרתי, בונה, היא מנותקת. עכשיו, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה שיח שמה שתגיד, הוא לא יהיה נכון ומדויק, ומה שהצד השני יגיד גם לא יהיה.
אין סיכוי, מראש.
זהו, וכולם יודעים שאנחנו משפחה שכולה, אנחנו נכנסים לאיזה מקום, כולם מסתכלים עלינו, זה גם משהו שהוא קצת קשה. אז יש כאלה שמסתכלים עליהם, זה קשה להם, לא מסתכלים עליהם, למה מתעלמים ממני? אז אתה נופל פה בתוך מלכודת, שאתה לא יודע למי להגיד מה. אז אני אומרת רק לתת איזה חיבוק או לחיצת יד ולהגיד תודה לכם. תודה על מי שאתם ועל הבן שלכם. אני חושבת שנראה לי שזה יפנה ל-95% מהאנשים. הכרת התודה.
וואו, איזו הצעה חדשה ואחרת ומחיה. איזו הצעה. את יודעת, זה כמעט מה שעולה בדעתי, זה לא לפחד ממאור פנים. לא לפחד לקבל את ההורים השכולים במאור פנים. זה לא מבטל את העצב, הפוך. זה לא מתיימר לצמצם את העצב למה שלומך.
נכון.
זה בעצם, זאת שמחה כעמדה רוחנית. זה לא איזשהו מעטה מזויף. זה באמת, באמת להעריך את זה שאתם באתם, שאת מולי, שיש לי את הזכות להגיד לך בוקר אור. כן.
את יודעת, הרבה משפחות שכולות מתארות סיטואציה שבה הם הולכים ברחוב, ואנשים שעוברים מולם עוברים לצד השני של הכביש.
נכון.
וזו תחושה מאוד קשה. ואני מבינה את הקושי של אנשים, של חלק מהאנשים להתמודד, מה להגיד, איך אני, מה. אבל בוא, המשפחות השכולות מתמודדות עם הרבה יותר, אז תאזור את הכוחות שלך. תחייך. תגיד שלום, תודה לכם, זהו, ותמשיך הלאה. לא צריך יותר מדי.
כן. זה, אני חושבת, אני גם שומעת את זה בסדנאות שאני מנחה. ואת יודעת, או שזה נובע ממבוכה, או שזה נובע מרתיעה, שזה לא ידבק בי.
היה לי גם כזה.
כן. ובעצם... כנראה שתמונה כאן עבורנו, כחברה, יכולת לגדול, להתמיר את היסוד האנושי שבתוכנו, וללמוד, לסגל לעצמנו עוד דרכים, להגיע לאנשים שחוו אובדן עמוק וקשה. וזה יעשה טוב לשני הצדדים, זה מה שאני מנסה לומר בעצם. נסיבות המוות של שחר, הן... ממש בהלימה לדברים שגם תיארת עליו. בעצם היה שם איזשהו קרב בצפון רצועת עזה, והתנהלות מאוד הירואית, עם ראש גדול, ואומץ או מסירות ששחר גילה. ואני רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו המשך קשר או הישענות הדדית ביניכם לבין משפחות של אחרים שנפלו באותו קרב.
כן, יש לנו קשר עם משפחת אבס. שחר נהרג ביחד עם המפקד שלו ג'מאל אבס. ועם עוד בחור שהתנדב להיכנס איתם לאותו מבנה בשם בנימין ארלי. בנימין ארלי נכנס איתם לשתי פעולות, ובפעולה השנייה שהוא נכנס איתם הוא נהרג, אבל שחר וג'מאל היו בקשר 4 חודשים של בעל ואישה, עם אהבה מאוד 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 מיוחדת ביניהם. הם לא זזו אחד בלי השני, הם שמרו אחד על השני, הם הגנו אחד על השני, היה חשוב להם מה השני חושב ואומר, ולכן גם הם נכנסו למבנה הזה ביחד. הם בעצם היו באיזשהו איתור שהם הרגישו נורא בטוחים, ושהם שמעו שפלוגה אחרת נתקלה בחוליית מחבלים, אז הם רצו כדי להגן ולסייע ולהוציא את הפצועים, ולהיכנס למבנה ולוודא שאף מחבל לא נשאר בחיים. אז אנחנו בקשר עם משפחת אבס, שהיא משפחה מדהימה ומאוד מאוד ערכית, ומאוד מובילה מבחינה חברתית ומנהיגותית בארץ. אמא שלי ג'מאל מנהלת את הבית ספר שג'מאל למד בו ועושה את זה בצורה מדהימה. אבא של ג'מאל, איש צבא מוערך, האמת היא שזה נורא מצחיק, כי הבת של המחותנים שלנו משרתת באיזשהו מקום שהיא גילתה שהאבא, ענן אבס, הוא מפקד שם. וכשהוא שמע שהיא חלק מהמשפחה שלנו, הוא אמר לו, מה שאת רוצה אני אשיג לך. אז אומרת, אני רוצה נעליים גבוהות שלי. והוא למחורת הביא לה. כאילו, זה סוג של משפחה הפך להיות. אנחנו מדברים בנרטיב של משפחה, אנחנו מגיעים לאירועים אחד של השנים, אנחנו בצפון, אנחנו נגיע אליהם, ואם הם בירושלים, כמובן שהם יבואו אלינו, ואנחנו עושים המון המון הנצחות ביחד. יש לנו כמה פרויקטים שעומדים לצאת, הקמנו מעיין לזכרם של האחים,
איפה המעיין?
בתלם, בדרום הר חברון, מקום מדהים, יישוב פשוט של אנשים קסומים ברמות שמי שלא היה שם חייב ללכת, והמעיין הוא מעיין של בריכת צלילה, ולתוכה נשפחים המון המון מים מסביב שמפחפחים שם ועוברים בכל מיני שבילים, מקום מדהים ביופיו.
לזכר שניהם.
כן, יישוב הארץ מצד אחד, מצד שני לזכר, בדיוק מקום שאני חושבת ששחר היה רוצה שזה יהיה בו, ואני מניחה שגם ג'מל. יש לנו פרויקט שיהיה במוזיאון גינוסר, שחברה שלי מאוד מוכשרת, אריאן ליטמן, היא אומנית ויוצרת, ויצרה איזשהו סיפור בינינו של ריפוי, של לילה ואני, ביחד.
לילה זו אמא שלי.
אמא של ג'מל. וזה יוקרן במשך שנתיים בקיבוץ גינוסר, במוזיאון החדש, אז גם כן אנשים מוזמנים. ויש מחלקה על שם שחר וג'מל, שהוקמה בבית חולים זיו בצפת, גם כן לזכר החיבור והאחים.
שפה יש משמעות באמת רחבה יותר.
הצלת חיים וחיבור, ובית חולים זיו בצפת שהמנהל הוא פרופסור סלמן זרקה האדיר, אישיות מדהימה שעושה ימים ולילות כדי להביא כמה שיותר רופאים טובים ותקציבים ולהרים שם את בית חולים, והגו את הרעיון הזה שם צוות היגוי מופתי, כל כך הרבה אנשים, אני מפחדת להגיד שמות שאני לא אשכח אף אחד מהם.
התכוונתי לחיבור עמוק גם כזה בין העמים, משהו שהוא מעל ומעבר.
ממש.
אני מנסה לחשוב מה עוזר. מה העוגנים ומה נותן כוחות כדי לנסח מחדש את החוזה עם החיים ועם המציאות. ואני שומעת שכל פעם שאת מצליחה להעמיד רשת אנושית מיטיבה וחמה ועוטפת ומפרגנת ושוחרת טוב, את מתמלאת בחיות.
וואו. בול. אני מבחינתי, כל עוד אני מתעסקת בשחר, הוא חי. אחד הפחדים הכי גדולים של משפחה שכולה, זה שהמת יישכח.
כן. אז הוא באמת ימות.
נכון. אז כאילו, לפעמים שאני שואלת את עצמי למה, אני מיד אומרת, רגע, רגע, אי אפשר לעצור את זה. לפעמים אני אומרת לעצמי, טוב, אני לא ארצה יותר עליו. לא, אבל אני לא יכולה. כאילו זה, אני לוקחת אותו איתי. אני לא רוצה לאבד אותו.
מעניין הנרטיב של הדבר הזה. מעניין יהיה להסתכל מה קו החיים של של ההחייאה הזאת. איזה צביון יהיה לה? איך זה נראה שנה אחרי, שנתיים אחרי, 10 שנים אחרי? זה מעניין לעקוב אחרי זה.
זה מעניין, ועם זאת אני יודעת שגם מבחינת הכוחות, וגם מבחינת מה שיכנס לתוך המשפחה, אנשים חדשים, נכדים חדשים, שיגדלו עליו כמובן, אבל זה יקבל אופי שונה ואחר, אולי אפילו יותר בוגר, אבל כיום שאני מסתכלת על זה, ואת אומרת לי, על עוד 10 שנים נכנס בי פחד.
מה הפחד?
האם יהיה בי... שאני לא אעשה את אותם דברים שאני עושה היום.
כן.
שהוא גם לא יהיה רלוונטי, את יודעת שהמלחמה תיגמר, מי ימשיך להתעסק בה? אם היום אנחנו מדברות על העובדה שחלק מהשיח כבר לא מתייחס בכלל למשפחות השקולות, אז בעוד 10 שנים מה?
כן, זה כאב לי קודם, כשאת תיארת את העסק של ההנצחה והמשמרות האלה, לשנה 36,000 שקל, אז חשבתי, מה זאת אומרת לשנה? מה יקרה אחרי שנה?
תשלמי עוד שנה ועוד שנה, וכשאם מישהו אחר ישלם שנה לאחר מכן, אז כבר החדר יהיה עליו, וזה נגמר הסיפור הזה.
איזה נס יש בחיים שלך, ליאת?
אז הנס שיש לי בחיים שלי, זה המשפחה שפה, שהיא בחיים, והילדים המתוקים שהם מביאים לתוך החיים שלנו, הנכדים. אני מסתכלת על הילדים, ואני מסתכלת על הנכדים, ובא לי לקחת מהם את כל הקשיים. ואני חייבת להיות פה בשבילהם, כדי להיות עוגן, כדי להיות משענת, כדי לשדר תקווה, לתת תקווה, ולהסתכל עליהם ולהבין שכל המלחמות שאנחנו עושים במרכאות, המלחמות הפיזיות והמלחמות הרגשיות וכל הפצת הטוב הזה, זה כי הם לא ביקשו לבוא לעולם. הבאנו אותם, במטרה שלנו להביא להם עולם טוב יותר, והם מרימים אותנו. כי התום והטוב והכרת הטוב הזאת שדיברנו עליה, המתוקים האלה שמגיעים אלייך ומחבקים אותך בלי, ואומרים אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, זה הטוב, הכי טוב והכי טהור שיש, והכי אמיתי, הם לא יודעים לשקר, וזה נורא ממלא.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
שכולם יהיו עוד יותר שלמים, ועוד יותר מלאים, ושאני עוד אזכה בחיים שלי לראות את העולם הזה טוב יותר בשבילהם.
תודה רבה, ליאת.
תודה לך.
תודה גדולה לליאת פרידמן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי, על האהבה בחיי. תודה לכם ולכם, על ההזנה, על ההקשבה, על התגובות ועל השיח בין הפרקים. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.